סלם.
הטיול הבא עם גורי אלפי ורענן בן בסט.
לא, לא, אתם לא מבינים איזה תוכנית אבל יש היום, באמת, באמת. אתם לא מבינים, אתם לא מבינים. ואני רץ, אני רץ ישר לתוך התוכן, כי חבל על הדבר. זה מאוד אתה, התוכנית הזאת הפעם. מאוד אתה. זה אתה?
אתה גם.
זה אני גם.
אתה האחרון שהיית שם, נראה לי, לא?
האחרון שהייתי שם, נכון.
לפי, הבנתי שיש עכשיו סדרה עוד מעט וזה.
נכון, 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 נכון.
אתה קשור אליה.
כן, האחרת המוצלחות שלי, העונה הרביעית, שמעין עונה מיוחדת, זו עונת בונוס כזאת, שהיא עונת בונוס בשבילנו, כי אנחנו לא ידענו שבכלל זה הולך לקרות, וזה פתאום קרה לנו.
וזה בעודו.
הרבה דברים נוראים קרו כדי שזה יקרה, כי זה כבר נגנז, ואז אמרו, לא, לא, צריך לשמח, אז בוא נעשה את זה. אז עשינו את זה, וזה צולם בהודו, וזאת הפעם הראשונה שנסעתי להודו, והתוכנית היום היא על הודו, אבל יותר נכון, דרום הודו.
כן.
נהיה ספציפיים.
נהיה ספציפיים מאוד, לא, יש סיבה. יש סיבה גם לדבר הזה.
כן.
אז יש סיבה לדרום הודו, אני תכף אגיד אותה, אבל אני אומר מראש שננסה לצאת מהעניין הזה של הודו, זה מי שאוהבת ומי שלא אוהבת וזה, כי כמו כוסברה וכאלה, כי...
אני לא חושב, אני חושב שהודו זה רק state of mind, זה לא עניין של... זה לא עניין של טעם.
נכון.
זה עניין שברגע שאתה, זה לוקח 3 ימים, 4 ימים, לפעמים זה ייקח שבוע, לכל אחד זה ייקח פרק זמן אחר, אבל כשזה מגיע, אז אתה כזה, אוקיי, הבנתי, אני שם.
אני שכמו שאנחנו
כבר מבינים... כמו שאתה אומר, פגשת כבר את אלה שלא.
לא, קודם כל, לא, אז כמו שאתם מבינים, אני עולמי המקצועי, הוא אמריקה הלטינית, אבל אני שנים טוען שכל הטיולים שלי היו בדרך להודו בעצם בסוף. טיילתי שם פעם ראשונה לפני 25 שנה. אני כן יודע להגיד שיש המון חשש מהודו, המון חשש. מה שאתה אומר זה כבר מי שעבר את החשש ואומר, אוקיי, אני אלך לנסות. אבל יש המון אנשים, המון 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 אנשים, שלא רוצים לנסות בכלל. זאת אומרת, הם אומרים, אני לא מתאים לי, הלכלוך והקבצנים והזה כן. ובומבי, וכאילו לא רוצים בכלל להגיע לדבר הזה, וחריף לי וזה וזה וזה. ועוד פעם, כמה שתגיד להם שזה באמת, כמו, הגדרה שלך דרך אגב הייתה מעולה, זה באמת state of mind, ובאמת אתה מתאהב בכל אחד בזמנו. וזאת הסיבה שרציתי להתחיל בדרום הודו דווקא, כי הרי זאת התייבשת,
כן.
והיא שווה כמה וכמה תוכניות, ולמרות שזה בעצם השפיץ הזה שמגיעים אליו, מי שאוהב את הודו, מגיע אליו בפעם השלישית או הרביעית אפילו, כי קודם אני ברג'סטן, ואחרי זה בצפון הודו ובגואה. אז אני אומר שמי שכן חושש מהעניין הזה, ההודי הזה, אז שיתחיל בדרום הודו, כי היא... היא איזה שער כניסה מאוד מאוד רגוע, מאוד, אתה רואה את הודו, אתה מבין את ה-state of mind, אבל הוא נותן לך את זה ברכות, הוא לא מתנפל עליך, כי הודו יכולה גם להתנפל כן. עליך. אני מת על זה, אבל עוד פעם, לא כולם.
אני ברגע שהיה letting go, והייתי חלק מזה, והייתי גם בזמן ההולי שם, אז פשוט מצאתי את עצמי, וסחי, כן? אבל רוקד עם זרים.
אין מדינה.
חצי ערום, ובכיף, וסתם, ברחוב, בכל מקום, בכל מקום אפשרי. וצובעים אותי, ואני צובע אותם. וצוחקים, וזה פשוט...
אין אירוע כזה, אין אירוע כמו, אין, באמת אין אירוע כזה, אני באמת חושב שהיא אחת המקומות הכי מיוחדים בעולם, וכל אדם שהוא סקרן, ורוצה פעם אחת לראות איך עודי מתבונן עליו, והוא לא...
ממש.
איך הם מסתכלים ממש. עליך, בלי להתבלבל אוי, בכלל, אני מת על זה.
יש סצנה קטנה מאוד מאוד חמודה, ומה שצילם כן. זה שאנחנו על רגשה כזאת, ויושבת טס שלוני, שהיא כן. הדמות הראשית שם המור, והיא יושבת... ואז יש קאט לצד השני, ובצד השני שלושה בצד השני.
בוהים.
פשוט בוהים, אבל כן. לא בקטע מאיים.
כלום, what you see is what you get. זה המדינה...
זה לגיטימי.
משהו, ואני עוד פעם מת על זה.
כן.
ובאמת דרום הודו במובן הזה, שכשאני מדבר על דרום הודו, אפילו לא גואה. גואה היא כאילו הצפון של דרום הודו.
כן.
מי שירצה לסיים את הטיול בדרום הודו ולסיים בחופש, אז זה בסטלבט על הים, אז בכיף. אבל אני מדבר אפילו על שני מדינות, על קרלה ותמיל נדו, שזה באמת השפיץ. והסיבה שאני חושב שהיא מאוד מתאימה לטיול ראשון, למי שבאמת, זה קודם כל כי יש בה את הודו. ויש בה ערים הודיות ומדוראי וקוצ'ין והמון ערים הודיות זה כאילו ערים קטנות, רק כמה מיליונים אבל יש שם המון 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 מההודו הזאת שאתה, הבאייה וההתבוננות אבל היא פחות עמוסה
כן, יש את קרליבך מדבר על כמובן בספר שלו על הודו והוא מדבר על על ים האדם הזה.
ים האדם הזה, לא,
תראה. איזה תיאור, זה
פשוט... אני בפעם הראשונה שטיילתי שם, כל דבר שכשלא מצאתי את הפתרון, אמרתי, טוב, נו, זה מיליארד אנשים. ככה זה היה התשובה שלי.
נכון.
שלא הצלחתי למצוא איך זה, מיליארד אנשים.
וזאת מנטליות כברת קצת.
משהו.
נכון?
ברור.
אנחנו, יש לנו איזה משהו, איזה אינדיבידואליזם, ואנחנו גם מקדשים אותו, וכל אחד עם הגינונים שלו, וכל אחד...
שם לא.
יש איזה מסה שהולכת יחד, והכל, וזה, it's okay.
It's okay, וזה עוד פעם, עכשיו שבוחנים, זה...
it's okay שחם, it's okay שמגעיל, it's okay שלא נקי, ו-it's okay שמלא אנשים, וכולם יגיעו, הכל יגיע, הכל יקרה.
כן, אבל קרליבך בספר באמת מתעסק על הדבר הזה, שקשה מאוד לבחון את זה בעיניים הערביות. נכון. אתה חייב להיות אודי. זה ממש חייב לגדול, להיות דבורה בתוך הכברת הזאת. אחרת אתה באמת לא תבין את הסדר בבלגן. זה באמת הצירות האלה בפקקים, שאתה מסתכל ואתה אומר, טוב, זה לא ייפטר.
כן.
ואתה כולם רגועים, כי הם יודעים בוודאות שזה ייפטר, עוד שנייה ורבע, זה ייגמר. ובמקום הזה בסדר, זה חלק מהקסם של המדינה, שאתה לא באמת מבין איך היא עובדת, אבל היא עובדת כנראה, והיא באמת מנהלת בסוף מיליארד ומשהו אנשים, ובדרום הודו...
הם עברו את סין.
הם עברו את סין.
זה השנה קרה, זה בשנתיים האחרונות.
בשנים האחרונות זה קרה, הם עברו את סין.
הם מיליארד וחצי, אם אני לא טועה, מיליארד 350.
כן, לא, זה גם, לא בטוח שאפשר לספור את זה כבר, אבל זה כאילו יצא מ... וגם זה, אתה יודע, זה סופר מגוון, וזה באמת תת-יבשת בין מה שקורה בהימאליה בצפון לבין, אפרופו הדרום הודו, שזה ים לגמרי. ואני חוזר רגע לדרום, אז הסיבה שאני חושב שזה מקום כל כך מדהים, קודם כל כי הוא המון המון טבע, אמנם כמו בהימאליה, אבל טבע הרבה יותר רגוע, ים, יש שם אולי את אחד האזורים הכי מדהימים בעולם בעיניי, שנקרא קומארקום, זה כל ה-backwaters, התעלות, שם 900 קילומטר של תעלות מים, שכל מה שאתה רוצה לעשות באמת בחייך,
חייב
לא, זה, תקשיב. עכשיו אני...
אנחנו מסמנים את זה עכשיו.
אני אומר לך מה גם אתה זה. אתה עולה עם המשפחה, לסירה כזאת שהיא שלכם, שיש בה דקים כאלה, ואתה מתחיל לשוט ליומיים או שלושה בתוך התעלות האלה, ואתה בעצם בסרט שהחיים בימו אותו, ואתה בשש בבוקר יוצא, כי אתה כבר רוצה לקום כדי לראות את הסרט הזה, והזריחה, והם כולם על הנער, והוא מצחצח עם המקל מהעץ, והוא רץ עם האופניים, והיא מכבסת את הסארי, והוא עולה על העץ קוקוס, כי הוא צריך להוריד קוקוס לחלב של... ואתה רואה את הסרט ההודי, ואתה רק שט לתוכו, והבקווטרס באמת, בקומארקום, הוא אחד המקומות הכי מרשימים שאני הייתי בהם, והאוכל, אפרופו, זה אוכל שהוא הרבה יותר מזכיר את המטבח הדרום מזרח אסיאטית, התאילנדי כמעט, המון קוקוס, המון דגה, המון פירות ים, המון דברים שאין בהודו הצפונית. גם הערים, המגוון, אפרופו, דיברנו באחת תוכניות על פורטוגל, אז וסקו דה גאמה מגיע לשם, אז יש שם המון נצרות, והמון אוכל ממקומות אחרים, והמון מבנים אחרים. זאת אומרת, יש שם מקבץ שבצפון הודו אתה פחות רואה אותו, משהו הרבה יותר מעורבב שם בין הנצרות לאינדו, לדתות אחרות שנמצאות שם, אז אתה יכול לראות את הכל במהלך אותו יום, הרבה יותר רגוע, יש שם את גבעות התי, אתה מגיע לאזור שלם במונר, שהבריטים הקימו, זאת אומרת, הם שתלו שם, כן, ואתה משוטט לך במשך יומיים, רק בין מטעי תי בגבעות הירוקות האלה, חולה בירקרקת מרוב כמה שזה מדהים, ואתה, זה כל הזמן הקומבינציה הזאת בין לבקר בעיר כמו קוצ'ין, שנדבר תכף עליה גם, או מדוראי, שהם ערים אודיות, עוד פעם, כל אחת מהם קצת אחרת, עם היסטוריה אחרת ומביאה עולם אחר, לבין מקומות של טבע, והכל הרבה יותר רגוע מהצפון, משהו פחות הקטי, אז אני מאוד ממליץ על זה כמעין שער, שער כזה למי שבאמת קצת חושש מהמדינה שהיא מאיימת עליו טיפה, לטיול משפחתי הוא אידיאלי, היינו שם עם ילדים קטנים גם, אפשר למצוא שם הכל מאוד עדין, ובכלל...
אנשים תמיד חוששים מהעניין של בריאות, ובתי חולים, וחיסונים, ועניינים.
אז אני לא מוטרד מזה, קודם כל עוד פעם, תמיד יש שם, גם בכל הודו יש תמיד גם איפה לישון במלונות מדהימים, ולאכול במסעדות מדהימות, ויש שם את הכל מהכל, אני מזכיר תמיד, שבעודו ממיליארד וחצי אנשים יש איזה כמה מאות מיליונים של אנשים מאוד עשירים. מי שרוצה דרך אגב לנדוד טיפה צפונה מהדרום הזה שאנחנו מדברים, אז הוא מגיע כבר לבנגלור, שבנגלור היא גם מעניינת מאוד, היא ההייטק ההודית, והיא מרתקת, והיא במרחק קצת צפונה מתמיל נדו, וזה גם מעניין, ועוד פעם, מי שרוצה גם לסיים, גם יכול לסיים בגואה, באיזה נופש מגניב על הים, וזה טיול קלאסי, קרוב מאוד, גם אי אפשר לתאר, זה 5 שעות טיסה לדלי, זה כאילו כמו לברצלונה, ואתה באמת באמת עולם אחר, עזוב רגע מחירים ולא מחירים, אבל אתה באמת...
או טיסות בכלל.
כן, לא, עזוב בכלל לטוס. בדיוק, אנחנו פה לא לעודד לטוס, אנחנו פה
לעודד דמיון.
בדיוק, לעודד דמיון.
לעודד ציפור, אהבתי.
ומי שבאמת מי שלא חושש, אז כמובן שיישא מיד, ומי שקצת חושש, אז דרום הודו זה המקום, עם המון המון מים, המון המון רוגע והמון המון ירוק, הרבה פחות עמוסה מהודו הצפונית הזאת, מהערים הענקיות האלה, של דלי וברנסי ובומבי בטח, אבל נותנת לך איזה קסם, ובעיקר שקט, פשוט שקט, המייצר שם שקט, מאוד מאוד גדול.
ואם אני... אתה רוצה רעש, אז גם יש. אז גם יש.
נכון, הכל. אם אתה רוצה רעש, פשוט תלך לבית קולנוע שם.
הטיול הבא, עם גורי אלפי ורענן בן בסט.
בנגב המערבי גם.
כן, תעוז.
תעוז.
תעוז, יוסי, אורן.
שלום לך.
מה העניינים? חקלאי, בן 76, נולד בקוצ'ין. אז רגע, ספר לי על תעוז.
תעוז זה מושב בפרוסדור ירושלים. על יד בית שמש. זה נושק לכביש דרך בורמה.
כן, כן, ותגיד, יש הרבה מקהילת קוצ'ין שם, שאני לא ידעתי?
כן, יש 5 מושבים על טהרת יהודי קוצ'ין.
כן.
כפר יובל.
כפר יובל בצפון, נבטים בדרום, ו3 מושבים באזור ירושלים, זה תעוז, מסילת ציון ואביעזר.
והעלייה עלתה לשם ישר?
כן.
כן, כאילו עלו.
אני במקרה המשפחה שלי היינו 8 חודשים באלמה. אלמה
בצפון, כן, בטח.
כן.
מערת
אלמה. היינו שם 8 חודשים, ואחרי שהאבא שלו והמשפחה שלנו הגדולה הביאו אותם לתעוז, אז משכו אותנו משם לכאן.
אתה עוד זוכר משהו מזה? היית מה? בן 7-8?
כן, הייתי בן 8. בטח שאני זוכר. למדתי כיתה א', התחלתי כיתה ב', והיינו אמורים לעלות לארץ ב-1952. אבל היו, באותו שנה, היו כמה משפחות, ולהם היה להם מחלה על רגל נפוחה, מה שנקרא okay. רגל הפיל.
כן.
והיה איזה דוקטור ידוע לשרצה, שהוא אמר שהמחלה הזאת מדבקת, לכן עצרו את העלייה, ואנחנו עמדנו עם המזוודות שנה וחצי בערך, אנשים מכרו את הבתים, אנשים הפסיקו לעבוד.
איזה סיפורים, אתה יודע, אני שומע את זה כל הזמן, אנחנו כאלה פריבילגים, הדור הנוכחי הוא כל כך פריבילגי, וכל כך הכל מובן לו מאליו מסביב, ודברים שאתם עברתם, זה מטורף. ספר לי, מה אתה זוכר מקוצ'ין?
אני רק רוצה עוד להגיד לך עוד משפט. אנחנו שילמנו כרטיס בשביל לעלות לארץ. זה לא על חשבון הסוכנות ולא על חשבון רציני עם ישראל. אלא אנחנו, כל אחד מכר את הבתים שלו, את הרכוש שלו, וקנה כרטיס, לא ולא המשפחה.
תראה יוסי, איך זה חשוב לך וחשוב לכם, ואיך זה בתוך הנרטיב של הכבוד. איך זה נמצא בתוך הנרטיב?
רגע, אבל ציונות? עולים מציונות?
מציונות תאורה.
זאת אומרת, לא קורה שום דבר בקוצ'ין ובכל זאת אתם עולים.
כן, התפללו 2,000 שנה, ותחזינה עינינו, ברגע שישראל קיבלה עצמאות. קמה המדינה, הודו קיבלה עצמאות שנה אחת לפנינו. היו ה-15 לחודש אוגוסט, הם קיבלו. אנחנו שנה אחת אחרי, זאת אומרת ישראל אחרי. ואז ברגע ששמענו שהוכרזה המדינה, ומקימים את המדינה, אמרנו מכרים הכל, ואנחנו באים לארץ.
טורף.
איזה יופי. מה אתה זוכר מקוצ'ין?
זה, אני אגיד לך, תשמע, אני לא יודע אם אתה יודע או לא, הודו היא מחולקת ב-28 מדינות. מדינה אחת שנקראת בשם קרלה, היא בדרום הודו. וקרלה מחולק ל-8 מחוזות. ואחד המחוזות של קרלה זה קוצ'ין. ושם היו 5 עיירות, 2 ערים גדולות, קוצ'ין וארנקולם, ועוד 3 עיירות יותר קטנות, פרור, מעלה, צ'נה מנגלם, ו5 העיירות האלה גרו היהודים. והיו 8 בתי כנסת.
והם חיו טוב, היה פרוספרטי ליהודים, היה חופש דת, זה היה נוח, הם היו חלק מהחברה.
אני אגיד לך, לפני שהוכרזה המדינה, לא היה שום דבר. אבל אנחנו יודעים שההורינו מספרים שאחרי הכרזת המדינה, המוסלמים קצת הרימו ראש, כי יש שם, מה שאני אומרים, אומרים תמיד, המיעוט המוסלמי בהודו, זה המיעוט המוסלמי, זה 120 מיליון איש.
כן, 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 זה בקטנה.
אתה מבין? כמה אנחנו מנינו? אנחנו מנינו בערך 5,000, בכל החמשת העיירות האלה שאני מספר
לך. אבל יש גם בית כנסת בקוצ'ין עצמה, אני זוכר שהייתי שם.
אז אני אומר לך שיש בקוצ'ין, כן. העיר עצמה, זה. היו שלושה. שניים של, של, של היהודים הקהים, ואחד של הפרדשים, אלה הגיעו אחרי גירוש ספרד, הולנדי ופורטוגזים, ראו יהודים התיישבו על ידם. אז הם בנו לעצמם בית כנסת. זה הבית כנסת הפרדשי.
אז אתה אומר יש קהים ויש לא קהים? ככה הם מבדילים?
אנחנו היינו קוראים להם היהודים הלבנים.
איזה קטע.
איך עולים? איך עולים לארץ? בספינה? בספינה?
הם לא התערבו בתוכנו, אנחנו לא התערבנו איתם כמעט, אלא רק בקראת הסוף.
כי זה היה מאוד שונה? כי זה הייתה יהדות שונה?
לא, לא.
או שוב, כמו בהודו בתקופה ההיא? לא, אבל יוסי, כמו בהודו, הרי במעמדות ובקסטות, אז גם היהודים התחלקו לסוג של קסטות?
ברור, ברור, ברור. הסביבה השפיעה. השפיעה מאוד. ולהם, אצלהם, היה להם הלבנים, והם לקחו... לקחו מהיהודים האחרים, וחלק מהם גיירו אותם, וחלק מהם היו להם שפחות, והם קראו להם שם אחר, אולמקרי. וזה אומר שהם אלה היו היהודים הנחותים שלהם.
מה אתה אומר?
יוסי, ספר לי על איזה מנהג שאתה מרגיש שהוא ממש רק של יהדות קוצ'ין.
כן, שאולי אנחנו לא מכירים.
שבא ככה מהודו.
תראה, יש לנו הרבה מנהגים. אני יכול להגיד לך, למשל, בוא ניקח את השמות. תמיד הבן הבכור נקרא על שם, על שם האבא של, 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 האבא של האבא. והבן השני, האבא של האמא. והבת הראשונה, האמא, האמא, האמא של, של, של האבא. וככה הלאה, אחרי שגמרו ארבעה, התחילו עם דודים. זאת אומרת, השם, אתה יכול למצוא, למשל, אני הייתי הבן הגדול של הבכור, אז אבא שלו קראו לו יוסף, אז קראו לי גם יוסף.
אין מה לעשות, זאת אומרת, זה כבר קבוע מראש.
זה קבוע מראש, אף אחד אין... מישהו עושה, אם מישהו חורג, אז כבר... רגע, מה קרה?
רגע, אבל עכשיו מה, בארץ זה ממשיך? זה מצליח להמשיך?
תשמע, חלק שומרים, חלק לא.
כן.
אבל חלק מוסיפים שתי שמות.
כן.
נותנים את השם של האבא.
נותנים את הכבוד,
כן. כן, נותנים את הכבוד. ולוקחים שם ישראלי. וזהו. וככה.
יפה, יפה, יפה. ואתה בזמנו קיבלת תואר יקיר הודו.
לא, לא, לא יכיר הודו, יכיר יהדות קוצ'ין בישראל.
יכיר יהדות קוצ'ין בישראל, זה יותר ספציפי, סליחה.
כן, 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 כן. אני אגיד לך משהו. כשהיו לנו קצת בעיות, שהגויים שם התחילו למכור בתי קברות, ובסוף מתברר שזה היהודים שנשארו שם, התחילו למכור בתי כנסת, בתי קברות, חלק גדול מהדברים הצליחו להציל. והביאו לארץ, אם תלך למוזיאון ישראל, אז תמצא שם איכל תפילה וארון קודש, שבמקרה ברומפן קנה, ונתן איזה מתנה לישראל.
מדהים.
אז אנחנו עשינו מאמצים גדולים לנסוע לשם, ולדבר עם ממשלת קרלה, שהדברים האלה בבית כברות, ובבתי הכנסת, אל תיגעו. אל תיגעו, זה רק בשבילכם, זה רק יוסיף לכם, אם אתם תשפצו אותו, תעפו אותו למוזיאון, יבואו הרבה מבקרים, והזיכרון, אתה יודע, אני כשהייתי שם, אחד האנשים, בעיירה שאני גדלתי בה, אחד האנשים ככה התקרב אליי, מסתכל עליי ואומר לי, אתה בן של פלוני אלמוני. זאת אומרת, הם מאוד אהבו. ואני אגיד לך, הצ'נמנגרם שלי שאני גרתי בה, היו ארבעת הדתות. האינדים והנוצרים, ורחוב אחד יהודים בבית כנסת, רחוב אחד הנוצרים עם כנסייה, רחוב אחד מוסלמים עם המקדש, רחוב הרביעי האינדים עם המקדש שלהם. בכל, אתה יודע, לפעמים בשנה, פעם כמה פעמים בשנה, שומעים את ארבעת הקולות.
איזה יופי.
כן, זה מאוד אקלקטי שם, בעיקר קוצ'ין מאוד.
ואוטופי, ותגיד, ככה לסיום, אתה חקלאי, מה אתה מגדל?
אני, תראה, אני אגרונום במקצועי, אני כבר פנסיונר ממשרד החקלאות, הייתי...
נשמע לי שאתה עדיין נמרץ ועובד, ספר לי מה קורה.
אני עובד, יש לנו לול קטן.
אה, נחמד.
שלא אני, כי לא אני, אשתי מטפלת בו כזה ריפוי בעיסוק בשבילה, ואת האדמות שלנו במושב, אנחנו לא חילקנו לחברים, מעבדים את זה במשותף, דרך אגודת הפלחה האזורית, כמו מושב שיתופי.
נהדר.
אז אני רוצה להגיד לך עוד משהו.
כן.
מושב נבטים.
כן, בדרום.
זה בנגב.
כן,
בוודאי. יש שם מוזיאון.
כן, יש שם שימור.
מוזיאון של יהדות קוצ'ין. ויש שם, הם בנו בית כנסת דגם קוצ'יני. נהדר. הם עשו מעשה והלכו... הצליחו לבית כנסת מסוים לפרק את ארון הקודש ואת במת התפילה, והביאו את זה והרכיבו את זה בבית הכנסת שלהם. ואז כשיש בית כנסת עם כל הפאר שבתוכו, היה חשוב מאוד להקים איזשהו מוזיאון לזכר יהדות קוצ'ין על יד הבית כנסת, יחד עם הבית כנסת. ואז אני מאוד מאוד ממליץ,
אני שמח על ההמלצה, ואני גם ממליץ יחד איתך, יוסי אורן.
לכל עם ישראל לבקר במוזיאון ובבית הכנסת.
קהילה מאוד מיוחדת.
יוסי אורן, חקלאי, יקיר קוצ'ין בישראל. תודה רבה רבה לך.
תודה גם לכם.
הטיול הבא, עם גורי אלפי ורענן בן בסט.
טוב, אני מאוד חובב את הז'אנר הבא.
כן?
תשמע.
בריאות ונפש.
אני לא יודע אם זה בריאות ונפש, זה מה שאני חובב.
לא, זה הז'אנר, לא?
זה הז'אנר, סליחה.
לא, אז מה הז'אנר? אני מקלקל.
תעשה את ההקדמה.
לא, 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 אתה.
תעשה את זה אתה.
אתה, נו.
ליטל סימון, אולי תעשי את זה את, בעלת קליניקה לאיירוודה, בית ספר להכשרת מטפלים בתל אביב. מה העניינים?
בסדר גמור, בסדר גמור.
זה עלייך, בבקשה. כי אנחנו לא...
להסביר על היורבדה.
בבקשה.
לתת את הזה.
בבקשה.
טוב, היורבדה, המשמעות של היורבדה זה ידע החיים. בעצם היורבדה מלמד לנו איך לחיות. איך לחיות בפוטנציאל הכי טוב שלנו, ולהישאר בריאים כל השנים. לא איך לחיות, אני קם בבוקר משמע אני חי, אלא ממש לחיות החיים במלואם, עם אנרגיות, בלי כדורים, לאכול בריא, לחיות בריא, ממש מטפל לנו בכל התחומים של החיים שלנו.
עכשיו יגידו הצינים, הציניקנים שרואים את ההודים ואומרים, מה, כן, על מה אתם מדברים? על מה, איזה תוחלת חיים, על מה אתם מדברים?
אז קודם כל, ההודים לא חיים לפי הרפואה ההודית. בואו נעשה סדר בנושא הזה, ובואו נגיד ש-70% מאוכלוסייה ההודית מרוויחה פחות מדולר ליום, אין להם מה לאכול. זה לא שהם אוכלים טוב או פחות טוב, הם פשוט לא אוכלים. אז יש שם בעיה של רעב, ויש שם בעיה של חוסר, וזה בכלל לא קשור לרפואה ההודית. ויש שם בעיה של היגיינה, יש שם הרבה בעיות, אבל אף אחת מהן לא קשורה לרפואה ההודית, ורפואה ההודית... קיימת במשך המון אלפי שנים, ובעצם היא תמיד נותנת את המקום הזה של בריאות ושל זה, למרות שאנחנו מסתכלים על ההודים ואנחנו זה בסדר.
לא, אני כמובן צוחק, אבל דווקא בענייני רוקחות ודברים כאלה, שלחו אותי עם רשימה כשהייתי שם, יש דברים נורא ספציפיים בהודו, שלא מזמן, ואני חושב שכבר עברו איזה 5 חודשים מאז שחזרתי מהודו, אז הילה אמרה לי, נגמר. אתה הולך שוב, אתה מביא לי עוד, והבאתי מלא, הבאתי מלא. כל המוצרים שם זה מאוד, כנראה הם עושים משהו נכון.
כן, לגמרי.
אבל את אומרת, 70% מההודים לא נהנים מהנכון ההודי.
לא נהנים, ואפילו לא מתקרבים לרפואה ההודית, ולא מתקרבים לאושר הזה ולדברים הנהדרים שיש שם, כי זה באמת מקום מאוד עני ואין מה לעשות.
אז תני לנו ככה, מאיפה זה צמח והתפתח כל הדבר?
זה צמח בהודו, במשך, אנחנו רואים שזה ניתן מהאלים, כן? ברור לך שכל דבר בהודו זה מגיע מהאלים, ולכן אנחנו מדברים על זה בצורה הזאת. אבל אנחנו רואים שזה צמח במשך המון המון שנים, ובאמת ניסו להכחיד את זה כמובן כמו כל תורה עתיקה, כי חשבו שזה ככה חלק מהתרבות ההודית, וניסו להכחיד במשך גם, אתה יודע, מהמוגלים, לא משנה, בכל השנים כל מיני אנשים ניסו להכחיד, עד הבריטים כשהם הגיעו להודו וראו שההודים משתמשים ברפואה ההודית, הם אמרו להם, תקשיבו, רפואה מערבית, כאילו בואו, אנחנו מבינים משהו
שאתם לא... אנחנו נציל אתכם, תנו לנו להציל אתכם.
בדיוק, סוף סוף אנחנו נבוא עם האנטיביוטיקה שלנו, בדברים שלנו, איזה כיף, אתם סוף סוף תהנו מכל העושר הזה שיש לנו ברפואה המערבית, אז עוד לא הבינו עד כמה הרפואה המערבית הולכת לכל מיני כיוונים כאלה ואחרים, ובאמת העודים הרבה מהם האמינו, זאת אומרת, כל הנושא של היורבדה נכחד במשך הרבה הרבה שנים, והיום בעודו חוזרים אל היורבדה בגלל שהמערב כל כך מתעניין בה, זאת אומרת, כל כך כמו היוגה, זאת אומרת, זה בא עכשיו בהפוך על הפוך, ובעצם בגלל שהמערב כל כך מתעניין ביורבדה,
המערב קודם כל צריך להשמיד את הדבר, ללעוג לדבר, אחרי זה להמציא אותו בעצמו ולעשות כאילו זהו, כן.
זה מה שתמיד אומרים הרי שה...
הם יקולו את פטנט, אתה יודע, זה...
זה לפי דעתי משפט של מהטמה גנדי.
יכול להיות,
לא. הם יצחקו עליך עם זה, ואחרי זה הם יחקו אותך, ואחרי זה הם יעשו...
כן, לא, אבל גם תמיד אומרים על זה, שבסוף כאילו מצאו את הקפה באפריקה, את הקקאו באמריקה, ואת הבתי קפה המציאו באירופה.
בדיוק. בדיוק.
אז אנחנו בהחלט חווים את זה, אבל באמת יש פריחה מחודשת של האיורבדה גם בארץ וגם בעולם, ואנחנו רואים יותר ויותר אנשים ככה מגיעים, ויותר ויותר אנשים מתעניינים, כי באמת רפואה מערבית עם כל השנים שלה וכל זה...
לא יודעת לתת פתרון להרבה מאוד דברים.
המון, וגם המון אנשים חולים. זאת אומרת, מה שקרה זה שבאמת...
יש גם מחלות שפע.
מחלות שפע, המון מחלות שפע, והמון מחלות של חוסר מודעות וחוסר חיבור. זאת אומרת, היום אנחנו רואים מחלות של חוסר חיבור לגוף וחוסר מודעות, כבר מילדות אנחנו רואים את זה, ובאמת אנחנו בבעיה גדולה עם הבריאות שלנו. זאת אומרת, אנחנו כבר רואים את זה אצל ילדים היום, שזה כבר מתחיל מילדות.
אבל איטל, היורבדה שאתה אומרת כל הזמן רפואה הודית, אז מה זה בעצם היה פעם? אז היה שייך לקסטות העשירות, לעולם הדת?
ושוב, זה כמו רופאים אלילים כאלה, זה כאילו שמנים, מה אני צריך לדמיין פה?
כן.
לא, לא, זה היה שייך לכולם.
כי לי גם זה איכשהו מקושר גם לעולם הבודהיסטי? אני לא טועה.
לא, לא, אין לנו קשר בכלל לעולם הבודהיסטי, לא, 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 זה גם לא דת.
פעם ראשונה שאני רואה מישהו עושה את זה לרענן בתוכנית. זה יפה מאוד, אהבתי מאוד, ליטל, אתה עלי שוב.
רגע, אז אני יכול להמציא עוד כאלה טעויות.
לא, 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 תן לה, תן לה. ניטל, בבקשה, תסבירי לנו.
זה לא קשור לעולם הבודיסטי, וזה לא קשור לשום דת, אנחנו גם לא דת, זה ממש לא דת, זה רפואה לגמרי, וממש לא בכיוון הזה. ואנחנו בעצם צמחנו, בעצם זה היה משהו שהעם בעצם ככה ראה, אנשים פעם זה היה שכאילו בכל כפר היה איזשהו רופא הכפר, רופא הכפר קיבל תשלום להשאיר את האוכלוסייה בריאה, זאת אומרת שברגע שמישהו חלה באוכלוסייה, הוא בעצם הורידו לו מהשכר, זה מנגנון שאם היו עושים אותו לרופאים היום, אני חושבת שהם פושטים את הרגל.
נהדר.
כי בעצם הרעיון של רפואה היא להשאיר את האוכלוסייה הבריאה. הרפואה היא דבר מניעתי. אנחנו לא רוצים שאנשים יגיעו למחלות. אנחנו לא רוצים להשאיר את האוכלוסייה הבריאה. וזה היה, זאת הייתה תפיסה מאוד מאוד שונה על רפואה. אבל זה היה קיים בכל מקום, וזו הייתה הרפואה הבסיסית שהייתה, והשתמשו בה, והשתמשו בצמחי המרפא, וכמובן זה היה מאוד אזורי, זאת אומרת, עוד הוא אף פעם לא ראתה את עצמה כמדינה אחת, וכמובן שעוד הוא מחולקת למדינות קטנות, וכל מדינה צמחה והיורבדה קצת שונה, ותפיסה קצת שונה, ואנחנו רואים את זה עד היום קצת את ההבדלים האלה, אז זה משהו ככה שצמח בכל הודו, ובכל הודו השתמשו בו, ובכל מקום, את הצמחים שהיו שם, ותזונה שהייתה באזור הזה, וכמובן שהם דיברו על כל, ככה, על כל האספקטים בחיים. אבל היה המון המון תובנות על איך לחיות, ואיך לחיות נכון, ועל התודעה.
זה דרך חיים, זה לא טיפולים, זה פשוט דרך חיים.
דרך חיים, דרך חיים לגמרי. זאת אומרת, מה שהגיע למערב הראשון זה היה העיסוי הזה, שהעיסוי האיורבדי עם הרבה שמן, מה שכולם נורא התלהבו, וקראו לזה כאילו, זה הרפואה ההודית. הרפואה ההודית ממש גם משתמשת בעיסויים, אבל זה ממש לא זה. זאת אומרת, זה ממש משהו הרבה יותר רחב, שמטפל בהמון המון בעיות, והמון... היום כשאנחנו בעצם, איך אני קוראת לזה, אוכלים את עצמנו למוות, בעצם אנחנו באיזשהו מקום ככה מגיעים לאיזשהו מצב שאנחנו מזיקים לעצמנו באופן תחוף מאוד. ואז אנחנו צריכים איזשהו הכוונה של מה לאכול בעצם בגלל השפע המיוסר הזה בעיניי, שאנחנו יצרנו אותו בכלום, מה זה 100 שנה האחרונות, תמיד אני צוחקת, אני אומרת מה היה המקצוע שלי לפני 100 שנה, אומרים לי מה נאכל, מה שיש. היום אין את הדבר הזה, זאת אומרת, זה כבר נהיה משהו מאוד מאוד מורכב, מה לאכול ואיך לאכול ומתי לאכול, כאילו המצאנו משהו חדש.
הכי מורכב להיות פשוט, את אומרת.
לגמרי, לגמרי. כשהרעיון הוא באמת לחזור לפשוט ולחזור לחיבור הזה לגוף, ומשהו מאוד חשוב ברפואה הודית זה שכל אחד הוא שונה, והרפואה זאת אומרת שבעצם דונה היא משהו שמותאם אישית, ואורח חיים הוא משהו שמותאם אישית, ולכן אין לנו שום דבר.
זאת אומרת שאת גם לא יכולה להגיד דברים כלליים עכשיו, כמו קחי את הדקה הקרובה כדי לתת לנו איזה שלושה כללים, את לא יכולה להגיד את זה כי זה הכל מאוד אינדיבידואלי.
מאוד אינדיבידואלי, כי יש אנשים שנגיד להם אל תיגעו בארוחת בוקר, ויש אנשים שנגיד להם אתה חייב לאכול ארוחת בוקר, יש אנשים שנגיד להם אל תיגעו בבשר.
אבל איך תדעי את זה לפי הבן אדם, לפי בדיקת הדם שלו? זאת אומרת, זה עדיין משלב דברים מערביים, או שלא, זה לחלוטין להסתכל לו בעיניים, רק אני מנסה להבין.
דופק ולשון.
דופק ולשון, אני אשלח לך את הדופק והלשון של רענן, כן?
כן, דופק ולשון, זה הכלים הכי חזקים שלנו באבחון. אנחנו כמובן, כן, אני מומחית לבדיקות דם, ומסתכלת על בדיקות דם, ואני כן, אני כן, אני כן זה, אבל זה לא הכלי האבחוני שלי לגבי מה שאני, לגבי התפיסות האיורבדיות, אלא באמת אני מוסיפה את זה היום, וגם היום, כשבאים אליי אנשים נורא נורא חולים, אני חייבת להתייחס גם לבדיקות הדם שלהם, ובכלל לבדיקות שלהם.
כמה פעמים את פוגשת אנשים שלא הצליחו לפענח מה יש להם, ואת וואו. מסתכלת לשון, זה, ו, וזה קורה, יש אבחון.
זה המון, האמת היא שזה המון. היום,
ואת מסתכלת, זאת אומרת, זה ברור בסדר. שזה הקליות, זה ברור שזה הכבד, זה ברור שזה...
כן, כן, כן. היום באמת אני רואה המון מקרים מאוד מסובכים, שהרפואה המערבית בעצם זה הרבה פעמים באים לרפואה הודית אחרי שלא יצטרכו לפתור את זה ברפואה
כן,
המערבית.
נכון, נכון.
ואז אני תמיד מסתכלת ואומרת, וואו, כאילו זה ממש מטורף לראות, כאילו, ואנשים אומרים, אבל למה לא אמרו לי שיש דבר כזה, וכאילו זה באמת יש
כן,
את הידע הזה.
כן, צריך לשתות רק מים, זה הכל. מים ולימון. מים ולימון.
פשוט תפסיק עם כל האוכל הזה. לא, לא. זה לא כזה, אבל בהחלט יש המון מה לעשות. זאת אומרת, זה חשוב לדעת שיש המון מה לעשות, וגם כשלא יודעים להבחן, וגם כשלא בטוחים מה יש לכם, וגם כשאתם נותנים לכם איזה הבחנה על מחלה, אמרו לכם, זה החיים שלכם החדשים, הארבעה כדורים האלה, תפקפקו. תחשבו שני.
הדגש באמת הוא על העניין הזה, שזה לא באים כשיש בעיה, אלא כל הזמן מתעסקים בתחזוק.
ליטל, אני שמתי את הטלפון בחיוג מהיר, אז אנחנו נדבר בקרוב. ליטל סימון, בעלת קליניקה לאיורבדה, ובית ספר להכשרת מטפלים בתל אביב. תודה רבה, רבה לך.
תודה.
תודה לכם, תודה לכם.
בקיצור,
בקיצור, איך אפשר לקצר עם הדבר הזה? ומעצבן מאוד.
כלום לא הספקנו על
הדבר הזה. לא, לא, סתם. אבל הטעימה הייתה מאוד מאוד טובה ומאוד מאוד... רואים את באמת את התשוקה לאזורים האלה, וגם אני חוזר על מה שאמרת, כי זה היה מפתח מאוד מאוד חשוב, תתחילו מהדרום, תתחילו מהדרום.
מי שחושש, לא, מי שלא חושש שיתחיל איפה שבא לו, אבל מי שכאילו זה הודו היא... עוד פעם, אנחנו בעולם התיירותי חווים המון המון חשש.
זה מפתח נהדר, למה לא?
כן, כן, זה אחלה. כן, כן, אני חושב שזה אחלה כניסה, לכניסה מאוד רכה למדינה הזאת. הבעיה עם להתחיל בדרום... זה שהעונה היא יחסית מוגבלת.
אוקיי,
okay,
אז מתי בדרום?
בגדול מאמצע נובמבר עד אמצע פברואר, תחילת מרץ גג, אחרת מאוד מאוד חם ומאוד גשום. גם ככה חם שם, גם בינואר פברואר מאוד חם okay. שם, אבל פחות גשום. אבל עוד פעם, כמו שאמרת על עצמך, ברגע שאתה מתרגל לחום הזה כבר...
אתה מסכים.
את זה.
זה לא, זה, אתה לא מתרגל, אתה מסכים. אתה פשוט כן. הבנתי. כן,
כן. כן
מסכים ויאללה. לגמרי. לא מזגנים, לא כלום, וזה קורה.
אתה פשוט זורם עם העניין הזה.
מנת רחוב?
מסע לדוסה, אין שאלה בכלל. זה המנה של דרום הודו. עוד פעם, אני... קודם כן, כל, כן. בדרום הודו זה המון קוקוס, ומי כן. שאוהב חלב וזה, אבל זה... זה מין קרפ מקמח אורז, זה ממולא בהמון המון מילואים, בדרך כלל תפוחי אדמה.
אבל... מסעדות מאוד מאוד פשוטות, שקוראים להן טליס, והם
כן,
כאילו...
לא, אבל הדוס הזה כאילו ממש ארוחת בוקר כזאת, נכון. כמו קרפ, זה בעצם כן. קרפ מאורז, אבל שהוא מאוד מאוד ספציפי לדרום הודו.
כן, זה גם מככב בסדרה, אתה תראה את זה באחת הסצנות. אולי אני אתן לך לראות את זה אפילו לפני כולם, אני לא יודע, נראה.
תתן לי לטעום את זה לפני כולם.
יש מצב, חוויה מיוחדת.
אוף, כן, רק אין, אין.
הודו זו חוויה מיוחדת.
בדיוק, אין מה.
הודו עצמה היא חוויה מיוחדת, מגיעים ואז אומרים, לא,
אז אולי אני כן אגיד אבל, בבקשה. כי אם רוצים לכוון וזה, רכבת,
לא
אני,
עשיתי.
אוי, זה נהדר, וקולנוע. להיכנס לבית קולנוע, קודם כל כל סרט זה אפוס, בדיוק, והם מצוחקים, והם בוחים, והם, אפרופו ההתמסרות הזאת, הם בתוך הדבר, ואני רק מסתכל עליהם, אני בכלל לא מסתכל על הסרט.
צחקת, זה הצחיק אותך?
מאוד, מאוד, זה מצחיק, זה מרגש אבל, זה מרגש, האותנטיות שלהם מרגשת.
ברור.
וגם באיזשהו מקום, שאני חושב שזה גם חלק מהכוח שלה, שמע, זה מיליארד וחצי, זה מה אנחנו? אנחנו יהודים ורעש ובלגן וישראל וזה. בוא נהם, הם המסה של העולם, זה מטורף.
אין ספק. על מה אפשר לוותר?
לא יודע.
משהו מהמקדשים המאוד פופולריים, משהו מהזה?
זה תמיד, אבל...
מה? שאולי אפשר לוותר?
זה, ועל זה, על הכנסייה הזאת, ועל המקום של וסקו דה גאמה וזה, לא לוותר בוודאות על ה-Backwaters, לא לוותר על זה, זה ממש חוויה מאוד מיוחדת. אין הרבה כאלה בעולם גם. כאילו ונציה, אבל זה...
כן.
זה ונציה הודית, ענק, וזה בטבע, זה כאילו עם שדות אורז וקוקוסים וכפרים, אז ה-Backwaters לא הייתי מוותר בכלל, אם לוותר זה באמת על עוד איזה משהו עירוני. כי באמת ערים הודיות אפשר לראות גם במקומות אחרים, אבל בדרום הודו יש לה את הדברים המיוחדים שלה.
יפה,
ולא מאוד. ולא לוותר, אולי לא לוותר פשוט. לנסוע
לא
פשוט
לוותר,
לדרום הודו.
לא לוותר, ואנחנו לא מוותרים על זיו המויד, שהוא העורך והמפיק שלנו, וכמובן על... הולינה, ביי, איך אפשר לוותר, ואל תעלה לפקס על הדיגיטל, ותודה רבה רבה לכם, נתראה שבוע הבא, שבת שלום.
תודה רבה.